תודה רבה. ושלום לפרופסור מנחם בלונדהיים.
שלום קרן.
המחלקה לתקשורת האוניברסיטה העברית, שותף למחקר עם דוקטור חננאל רוזנברג מאוניברסיטת אריאל. בואו נדבר על בני נוער, שמה לקחו להם לשבוע שלם את הטלפון החכם, את הפלאפון, את הסמארטפון, את הסלולרי, את הפון, כמו שהם אומרים, אוקיי?
כן.
אוקיי, אז אחרי שלקחו להם לשבוע את הפון, מה קרה להם?
או, אז זה מה שרצינו לבדוק, כי הפלאפון, הטלפון הסלולרי, הוא הרי האמצעי התקשורת, קודם כל הדומיננטי ביותר שקיים.
לא, הוא אקסטנציה.
לגמרי.
של כולנו כבר. אוקיי, בוא, אתה יודע, בוא לא נרד על בני הנוער, זה של כולנו.
של כולנו לחלוטין. מעולם לא היה בהיסטוריה של התקשורת מכשיר כל כך דומיננטי. אם אנחנו חושבים דור אחורה, הרי היה לנו רדיו לשמוע מוזיקה, ובשביל זה גם פטיפון, ועיתון בשביל חדשות, וטלוויזיה לראות וקולנוע. היום הכל מרוכז במכשיר אחד, שיש לו שלושה פיז. אם אנחנו רוצים להיות זכירים, זה פרסונלי, זה מתנייד, וזה פרוסטטי בעצם, זה הופך כמעט לחלק מגוף האדם, זה כמו איבר התקשורת שלנו. ורצינו לבדוק בעצם מה המשמעות של השינוי הדרמטי הזה בתקשורת בעולם של הופעת הפלאפון, והדרך היחידה לבדוק מכשיר כזה שהוא חודר לכל פינה בחיינו, שבכל פעילות הוא חלק ממנה, הדרך היחידה שאנחנו יכולים לקבל איזושהי תמונה על המשמעות שלו לחיים שלנו, זה לראות את החיים בלעדיו.
אוקיי, אז איך היה הניסוי? מה עשיתם? לקחתם 100 בני נוער, אני מבינה, נכון?
100 בני נוער, ובשיטה של כאילו כדור שלג, לא רצי, אם היינו מפרסמים שיש ניסוי לשבוע בלי פלאפון, ואנחנו נותנים עליו תמורה, ואשמח להרחיב על זה עוד רגע, אז היו מגיעים המשתמשים הקלים. המשתמשים הכבדים היו חוששים מדי להשתתף בניסוי כזה, הם לא היו נענים לאתגר.
אז מה הייתה המודעה? מה היה כתוב במודעה שבחיפש?
זאת לא הייתה מודעה. זה היה בני קשר, עשינו איזשהו מגוון של דתיים, חילונים, קיבוצים, יישובים, פריפריה, מרכז. איזשהו גיוון לקחנו בני נוער מהמקומות האלה, מומלצים על ידי מורים, והם אספו חברים שלהם. ולהפתעתנו, כמעט כל מי ש... איזה אייג'נט שלנו פנה אליו, כמעט כולם הסכימו, זה סקרן אותם, זה עניין אותם.
הם קיבלו כסף על זה, נכון?
הם קיבלו כסף, סכום שלא ענקי, אבל עבור בני נוער הוא סדר גודל של היום הייתי אומר 250 בערך שקל.
אוקיי, כן, באמת. לא סכום גדול, אבל נחמד. כן, זה נחמד לקבל 250 שקל פתאום, כן.
לגמרי, ועכשיו קרה דבר מעניין. הגשנו כמו כל ניסוי שעורכים באוניברסיטה העברית או באוניברסיטאות אחרות, הגשנו את זה לוועדת האתיקה, כל אישור שקשורים לו בני אדם חיים, היסטוריונים זה לא תקף, והם צריכים לאשר את זה על פי תנאי אמנת הלסינקי, ולהפתעתנו הם לא אישרו את הניסוי שלנו.
למה?
כי הם אמרו, להיות בלי פלאפון יכול להיות חוויה מאוד מלחיצה לבני נוער, שזה כל כך חלק מהחיים שלהם, מצד שני הם רוצים את הכסף. אז הם ייכנסו אולי למצוקות קשות, פסיכולוגיות, כשמצד אחד הם נורא רוצים את ה... הם לא יכולים בעצם בלי הפלאפון, מצד שני הם רוצים את הכסף, אז או שאין כסף לאף אחד, או שיש לכולם.
אוקיי.
אז אנחנו בלב כבד חשבנו שזה שרף לנו את הניסוי, אבל אמרנו בסדר, כל אחד יקבל את ה... כל מי שנרשם להשתתף והסכים להשתתף, יקבל את הכסף, גם אם הוא יפסיק את הניסוי אחרי יום או אחרי שלושה ימים או אחרי שעה.
גם אם הוא לא שרד את כל השבוע, אוקיי.
גם אם הוא לא שרד את כל השבוע. עכשיו, מכיוון שרוב בני הנוער לא העלו בדעתם שהם יצליחו לשרוד שבוע, מרצונם, בלי הפלאפון, חששנו שבעצם בזה נגמר פחות או יותר הניסוי.
ומה קרה בסוף?
אז זהו, הייתי צריך להגיד שאת תקראו את הספר ואז תדעו מה קרה. אבל מכיוון... שבכל זאת אנשים סקרנים, 98 מתוך 100 סיימו את הניסוי.
98 מתוך 100?
כן. שזה מדהים. זאת אומרת, זו תוצאה שלא היינו חולמים עליה, לא היינו מעלים בדעתנו. שוב, בני הנוער עצמם לא האמינו, איש מהם לא האמין שהוא יהיה מסוגל להחזיק שבוע שלם. שהוא יכול בכל רגע לקבל בחזרה את הפלאפון ולקבל את הפיצוי על עצם ההשתתפות.
ומה, הם תיעדו את עצמם? אתם תיעדתם אותם? איך ידעתם מה עובר עליהם? איך זה עבד?
אז זהו, למזלנו, היה לנו מין afterthought כזה. במדעי החברה יש את הקונבנציות הרגילות של איך מתעדים חוויות, וזה על ידי שאלונים ועל ידי רעיונות, על ידי קבוצות פוקוס. וככה בסוף אמרנו, סתם, בואו נבקש גם שימלאו יומן במהלך הניסוי.
כן, מתבקש.
כן.
אני כבר חושבת למה לא צילמתם אותם, כי זה יכול להיות סרט תיעודי נפלא, אבל בואו נאמר שיצא מזה ספר, כן?
יצא מזה ספר.
ספר מנותקים, מה קורה שמאה בני נוער מתעוררים בבוקר ללא הסמארטפון שלהם. שאתה כתבת אותו יחד עם?
חננאל רוזנברג.
חננאל מאריאל. אוקיי, רגע, שנייה, תכף נגמר לנו הזמן ויש לי עוד מלא שאלות. אז הם ממלאים יומן, אתה אומר, והיומן הזה זה האוצר האמיתי.
זה מדהים. קודם כל בואי נתחיל בקטנה מהעובדה שאנחנו הרי תמיד משמיצים את הצעירים שהם לא יודעים לכתוב, כי הם לא יודעים לכתוב חיבורים, והם לא יודעים לכתוב עבודות באוניברסיטה, והם לא יודעים לכתוב מסות. הם כותבים נפלא.
מסתבר שכשהם כותבים על מה שמעניין אותם, אז הם כותבים נפלא.
על מה שמעניין אותם, ובסגנון ובמסגרות שהם קובעים אותם. הם קבעו את היומן הזה, כמה לכתוב, מתי לכתוב, איך לכתוב. והטקסטים שלהם רעננים, יפהפיים, כדי כך שלמרות שאנחנו חוקרים מאוד נוקדנים וקפדניים, רוב הספר, או חלק משמעותי מהספר, זה פשוט ציטוטים מתוך היומנים. ואנחנו מתחבאים לפני ובסוף כל פרק, שאנחנו מחלקים את זה לפי נושאים, וזה די משמעותי, אנחנו דנים בפתעי יומן האלה שבאו בספר, ונותנים המון מראי מקומות, כלומר אנחנו כן בקדמת מחקר הפלאפוניה, אבל הספר הוא בעיקר החוויה והתחושה של בני הנוער האלה, והתחושה הזאת היא כמובן מדהימה, הם פתאום גילו שזה יכול להיות כיף נורא גדול בלי הפלאפון, זה נורא קשה בלעדיו, אבל יש סיפוקים that kick in, שמתחילים להופיע כשנמצאים בלי הפלאפון, וזה פשוט מדהים ומרתק.
על איזה תחושה אתם מספרים למשל?
דוגמה פשוטה, קטנה, שצדה לי את העין, אחת הכותבות מספרת שהיא הולכת הביתה, היא רואה עצים מלבלבים בדרך שהיא הולכת בו יום יום, וזאת הפעם הראשונה בחייה שהיא שמה לב שיש פעם בכלל עצים, ואיזה יופי זה עצים מלבלבים. היא בדרך כלל שקועה בתוך הפלאפון שלה. או פתאום ילדים, בני נוער, מגלים את האחים הקטנים שלהם, שאין להם זמן, אין להם תשומת לב, אין להם בנדוויץ בשבילהם, ופתאום בלי הפלאפון הם מקשיבים להם, והם מגלים שהם מקסימים ונורא מעניינים, ואפילו ההורים נחמדים, שההורים עצמם לא שקועים בתוך הפלאפונים שלהם. תן לך אולי לסכם את זה, איזשהו משפט מחריד של איזה בן נוער, שהוא אומר, כשנכנסנו לניסוי, אני הייתי בלי הפלאפון, כולם יושבים עם הפלאפונים, כאילו מצטטים עם חברים שלהם, ומבסוטים, והכל טוב. ואני שם לבד עומד בחוץ, הרגשתי כמו בבית סוהר, כולם בני חורים, ורק אני קלו שם בלי, מחוץ לכל מה שמתרחש.
כן.
בסוף השבוע הוא אומר, גיליתי שהם כולם שבויים, הם כולם בבית צוער, אני בין החורים היחיד.
מרתק. ממש ממש מרתק. טוב, עכשיו אני חושבת שסקרנו את מאזיננו לקרוא את הספר. כאמור, מנותקים, מה קורה שמאה בני נוער מתעוררים בבוקר ללא הסמארטפון שלהם? ממש ככה, בחצי דקה, מה, פלאפון זה טוב או רע? או שהשיפוט הזה כבר מיותר? הוא חלק מהחיים,
אני חושב הוא משטיח לנו יותר מדי את השאלה. יש היבטים טובים, יש היבטים רעים. תן לך דוגמה קטנטנה. האם הטלפון מפריע לתלמיד, לבני הנוער כשהם יושבים בכיתה ללמוד, או עוזר להם ללמוד? יש כאלה ויש כאלה. החוויה הדואלית הזאת של מצד אחד הם מגלים חוויות נפלאות חדשות בלי הפלאפון, הם שם כל הזמן, הם שם עד הסוף עם החברים הקרובים לליבם בלי הפלאפון, אף אחד לא יכול להפריע להם. מצד שני, יש תלמידים שבלי הפלאפון הם לא מסוגלים לשרוד את השיעור, כי את השעות, את הדקות המתות, את הקטעים המתים הם חייבים אותו. יש בני קיבוץ שבאים העירה ומפוחדים כשאין להם את הפלאפון בכיס.
פרופסור מנחם בלונדהיים, המחלקה לתקשורת אוניברסיטה העברית, שותף למחקר עם דוקטור חננאל רוזנברג מאוניברסיטת אריאל, תודה רבה. היה נורא מעניין.
תודה לכם.
נגיד תודה.